ערב טוב. אנחנו רשמית עדיין באווירה, באטמוספירה, בהרגשה של חג מתן תורה. יש משנה במסכת חגיגה בדף י"ז שמדברת על יום טבוח, מה שאנחנו קוראים אגב איסרו חג, שעדיין היו מקריבים את קורבנות עולת הראייה ואת קורבן החגיגה שעם ישראל היה מביא. אבל יש דעות בראשונים, לדוגמה אצל הרעבייה, הרב אליעזר בן יואל הלוי מבעלי התוספות, שכותב שאת הקורבנות היו מקריבים שישה ימים אחרי חג השבועות, ולכן יש מנהג שמביא אותה משנה ברורה, משנה ברורה מתלבט בעניין, שלא אומרים תחנון עד י' ב' בסיוון, ויש דיון האם בחוץ לארץ שיש יום טוב שני עד י' ג'. כמו סתם אני פותח סוגריים, שתף אתכם במחשבות שלי, זה שלא אומרים תחנון, זה טוב או לא טוב? מה אני אתן לכם דוגמה? בעזרת השם בקרוב אצל כל אחד מכם, אבל מישהו מתחתן בישיבת קודש שדרות, עכשיו עם יד על הלב, הוא בא ואומר, תקשיבו, אני יום אחד בשבוע רוצה להתפלל איתכם בישיבה, בוקר אחד, איזה בוקר שתחליטו, איזה בוקר אתם מחליטים? שני או חמישי. עכשיו יש איזה משהו אצלנו, אתם יודעים, יש רבנו ניסים גאון, אולי הזכרנו אותו פעם, שאומר המשנה בדף י' ג' בשבת, אומרת שאסור לקרוא בליל שבת לאור הנר. למה? שמה יתה. זאת אומרת, בגדול בליל שבת אחרי שסיימו לאכול כנראה הלכו לישון, כי אסור לקרוא לאור הנר, אסור ללמוד. אבל תינוקות של בית רבן מתין, לומדים. לומדים, לא מתין, לומדים. שואל רבי ניסים גאון, מה זאת אומרת? מה, ילד מותר לו להטות? אז הוא מביא בשם הירושלמי תירוץ שהוא קורא לו תירוץ חביב. הוא אומר, ילד שלומד אצל המלמד בליל שבת והנר קווה, מה שמעות הדבר? נגמר השיעור. עכשיו תראה לי ילד שיוצא להאריך את השיעור. עכשיו אני חושב שרב חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר, כותב בשיחות מוסר שזה ברומטר שלנו לבחון את עולמנו הרוחני. לדוגמה, בשבתות הארוכות של הקיץ, אני חושב שלכולנו, האמת, למה אני צריך להדביק באחרים, יש לפעמים תחושה שאתה כבר רוצה שהשבת תצא כדי לראות מה כתוב בוואטסאפ, לא יודע, כל אחד לעשות, לא יודע מה. על פניו הברומטר של רב ניסים גאון אומר, אם אתה מקיים מצווה ואתה כבר רוצה שהנר יכבה והיא תסתיים, אתה עוד ילד, אתה עוד ילד. ולכן על פניו יכול להיות שכשאנחנו בתחושה שאיזה כיף לא אומרים תחנון, זה הסתכלות של ילד. אגב, מה ההלכה אומרת לאותו חתן באיזה יום שיבוא? מה אתם אומרים? לפי ההלכה מה רצוי באיזה יום שיבוא החתן?
דווקא בשני וחמישי.
לא בשני וחמישי. כותב המשנה ברורה כמדומני בסימן קוף למד א' סעיף חף ב' או חף ג', שהחתן לא יבוא לבית כנסת, כי אם הוא יבוא לבית כנסת לא יגידו תחנון. כך גם כותב התז סימן קוף למד א'. המשנה ברורה כותב חתן שלא ייכנס לבית כנסת, וכבר מאז רבו תילי תילים של קושיות, מה מסכן ואיך הוא יתפלל ביחיד, בחידות, חוץ לזה שיכנס לבית כנסת ואחרי 18 יצא. ועוד אגב, ולא נהגו כן, לדעתי רוב המקומות לא נוהגים ככה. כפחיים כותב שלא נהגו כך, פשוט לאורות נתן כותב שלא נהגו, לדעתי לא נוהגים כך. רוב בתי כנסת שיש חתן הוא נכנס לבית כנסת ולא רואים תחנון. אבל יש פה איזה לכאורה, אני חושב, פגם שלנו, שאנחנו שמחים שלא רואים תחנון. אומר שנה ברורה זה לא טוב, תחנון זה חלק מהתפילה, הרמב״ם כותב זה חלק מהתפילה, זה חלק חשוב. אתם יודעים, יש קטעים שפחדו להגיד, כן אומרים, לא אומרים, יש הרבה, בתחנון יש הרבה. אגב, למה בשני וחמישי אומרים יותר ארוך? למה בשני וחמישי מעריכים? לא. אז יש מי שאומר שמשה רבינו עלה ביום חמישי וירד ביום שני, אבל בעיקרון הבית יוסף כמדומני, עכשיו הוא בטח כותב בגלל מעשה שהיה בקולבו. ספר הקולבו אגב, ספר חשוב, אחד מהראשונים, חי לפני 700 שנה, שאחד הדברים המעניינים בספר הקולבו, שהוא מופיע המון להלכה, המון בהלכה, בית יוסף מביא אותו הרבה, הרבה סעיפים בשולחן ערוך נפסקו על בספר הקולבו, לא יודעים מי כתב אותו. לא יודעים מי כתב אותו. יש דעה בחידה, מביא דעה שזה הריבש, אבל הוא חוזר בו. יש מי שאומר רבי אהרון מלוניל, יש דעה של אחד מחכמי מצרים שיש לו ספר שנקרא קורא הדורות, נדמה לי הרב קונפורטי, שכותב שאישה כתבה את ספר הקולבו. יש דעה כזאת. הספר הקולבו כמדומני בסימן חב דלת מספר סיפור שאחרי החורבן היו שלושה יהודים שיצאו בספינה ותפס אותם איזה הגמון, איזה מלך, שאל אותם מאיפה אתם, אמרו יהודים. שלושה יהודים כמו חנניה, מישאל ועזריה, אז בואו נזרוק אתכם כבשן האש, בואו נעשה ניסוי, נראה שאתם באמת כאלה. זה מופיע גם בספר המניג. וזרק אותם לאש ונעשה נס ולא קרה להם כלום, ועל אותו נס הם תקנו בשני וחמישי תחנון ארוך. אמרו, אני לא זוכר, צריך להסתכל בכל פה בדיוק מה, אבל זה הסיבה, כך כותב המשנה ברורה, בגלל המעשה שהיה. אז אנחנו מפסידים את זה, מפסידים את זה. אבל כל זה אמרנו כדי לזכור שאנחנו עכשיו עדיין רשמית בחג השבועות. כשבית המקדש היה קיים, היו עדיין מקריבים עד י' ב' לחודש את הקורבנות, ולכן מותר לנו להרגיש באווירה של חג השבועות ולנסות להבין קצת מעניינו של חג ואולי לקשר אותו לפרשה. כי על פניו הפרשה זה בדיוק אותו דבר. פרשת בעלותך, הרבה פעמים בגלל שאנחנו קוראים פרשה ועוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, הזמן נראה לנו קצת שונה. מה אני מתכוון? פרשת בעלותך, ספר במדבר, כמה זמן אחרי מעמד הר סיני הוא מתרחש? בואו נשאל אחרת, כמה זמן בני ישראל חנו למרגלות הר סיני? כמעט שנה. פרשת השבוע, חברים, בפרק י' פסוק י' א', ויהי בשנה השנית, בחודש השני. מה זה חודש השני? אייר. ב-20 בחודש, חף אייר, נעלה הענן מעל משכן העדות, ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני, וישכון הענן במדבר פרן. אומר רש"י, בחודש השני נמצאת, אתה אומר, 12 חודש חסר 10 ימים עשו בחורב, שהרי בראש חודש סיוון חנו שם, ולא נסו עד 20 באייר לשנה הבאה. בדיוק כמו שאנחנו מצאים עכשיו, עדיין מושכים את מעמד הר סיני, אצלנו 6 ימים, אצלהם שנה. תחשבו, בני ישראל יושבים למרגלות הר סיני שנה, שנה הם יושבים למרגלות הר סיני. והפלא הגדול בפרשת השבוע, ואני חושב שהזכרנו את זה בהקשרים אחרים, אבל אחרי שמתחילים לנסוע מהר סיני, כותב הספורנו, כותבים עוד כמה פרשנים, על פניו הם צריכים אוטוטו להיכנס לארץ ישראל. הם לא ידעו מה שאנחנו כבר יודעים, שעוד 2-3 פרשות מה יקרה. אתם רגילים 40 שנה. ובאמצע הפרשה שלנו יש תופעה חריגה מאוד, חריגה מאוד, וזה אחרי שמשה רבינו מדבר עם החותן שלו ומנסה לשכנע אותו לבוא איתם, ויאמר, אל תעזוב, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותם במדבר. ויסעו מהר השם דרך 3 ימים, וארון ברית השם נושא לפניהם. ואז יש שני פסוקים שעל פניו לא קשורים לכלום. זאת אומרת, הפסוק מסתיים בזה שמתחילים לנסוע, ויסעו דרך 3 ימים, ויסעו מהר השם דרך 3 ימים, וארון ברית השם נושא לפניהם. ושני הפסוקים הללו, הפסוק הראשון אומר, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קום השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. והפסוק השני אומר, ובנוחו יאמר, שוב השם רבבות. אגב, את הפסוק הראשון אנחנו אומרים כשמוציאים את הספר, ואת הפסוק השני אנחנו אומרים כשמחזירים את הספר. ועל שני הפסוקים האלה יש תופעה חריגה שמופיעה פעם נוספת רק בספר תהילים. ואולי נקדים סוגיה שעסקנו בה פעם בהרחבה, לכן נגיד אותה ככה בקצרה. הפרק ה-16 של מסכת שבת עוסק בענייני דלקה בשבת. וכידוע, בענייני דלקה בשבת, מה ההלכה אומרת במידה ועכשיו נפל נר על השולחן, מה צריך לעשות בשבת? שינוי, אין סכנה, מדובר שאין סכנה שיסרף הבית, שלוש כמות ארוחות. זאת אומרת, על פניו, אם עכשיו נופל נר חנוכה, איך אמר השיר, נר לי נר לי נר לי דקיק, קטנצ'י כזה מסכן, בית חמש קומות, צריך לתת לבית להסרף. אגב, היום בעקבות תרומת הדשן, הרמה, חזוניש, לא עושים כך כי יש בלוני גז, יש גם תרומת הדשן כתב במות כמה סיבות. אז היום אנחנו מחבים שריפות בשבת, אבל באופן עקרוני לא מחבים שריפה בשבת, נותנים לבית לבור. למה? וכל מיני סיבות, שזה חידוש, אגב זה חידוש גדול, כי אם אתה מחבא על פניו זה במרכאות רק איסור דרבנן. למה? למה זה רק דרבנן אם מחבא? יש איסור מחבא, נכון? אחד מלמתת אבות מלאכה זה המבעיר והמחבא. למה זה רק דרבנן? כך שואל המשנה למלך, אגב. מה זאת אומרת לא הבערתי? אוקיי, אבל אני מחבא, אני מחבא בכוונה. מה זאת אומרת? אוקיי, אבל למה זה מותר?
לא הייתה אמור לכבד אותו.
אז מה?
אז
אתם למעשה כולכם מכוונים לאותה נקודה. מלאכות שבת הן תמיד מלאכות חיוביות. סותר על מנת לבנות, מוחק על מנת לכתוב, קורע על מנת לתפור, מחבא על מנת להדליק. איך מחבאים על מנת להדליק? איך? גחלים, לדוגמה ביום העצמאות, נכון? יש עיר, לא רוצה להגיד עיר ואם כי היא לא עיר ואם, אבל יש עיר במדינת ישראל שקוראים לה אום אל פחם, האימא של הפחם. מה עושים שם? בעיקר במדרונות לכיוון חריש וזה, יש שם מגדלים גדולים מבוץ, הם מדליקים בפנים עצים, שאחרי זה כל האזור לא יכול לנשום, והם עושים עצים, שורפים אותם, מחבים אותם, כדי שאנחנו אחרי זה נדליק אותם, נכון? ולכן ככה עושים פחם, שורפים, מחבים, כדי להדליק עוד פעם. זאת אומרת, אני לא שורף את הבית עכשיו בשבת כדי לעשות לנו פחמים ליום עצמאות. ולכן שואל המשנה, ועוד אחרונים שואלים, לכאורה זה לא מחבא על מנת להדליק, זה רק במרכאות דרבנן, ובכל זאת גזרו. אוקיי. אז המשנה שם במסכת שבת בפרק קולקית, והיא כותבת מה בכל זאת מותר להציל. אז כבר אמרתם, מותר להציל שלוש סעודות. שלוש סעודות. זאת אומרת, אם השריפה פורצת קצת אחרי הדלקת נרות, אתה לוקח אוכל לשלוש סעודות. ליל שבת, שבת בבוקר ו... סעודה שלישית. מלווה מלכה תכין כבר לבד. אגב, יש דעה באחרונים שמלווה מלכה צריך להכין אוכל חדש. כשאתם עושים סעודת מלווה מלכה בדרך כלל מוצאים מהמקר מה שנשאר משבת. יש דעה, צריך להכין חדש, אבל לא ענייני כרגע במלווה מלכה. אז המשנה כותבת מה מותר להציל מהאש, כתבי הקודש וכו' וכו'. ואז שואלת הגמרא שם, מאחר והמשנה אמרה שמותר להציל כתבי קודש, שואלת הגמרא, מה זה כתבי קודש? מה נחשב כתבי קודש? ושואלת הגמרא, ספר תורה וכו', שאין בו ללקט 85 אותיות. זאת אומרת, יושב סופר סתם ומתחיל בשעה טובה לכתוב ספר תורה חדש. כמה אותיות יש בספר תורה?
60 ריבו.
60 ריבו כותב הזוהר. כמה אבל יש בפועל? הזוהר כותב 60 ריבו אותיות. 305,804, אם אני לא טועה. או 304,805. בערך חצי ממה שכותב הזוהר. אגב, פלא גדול, יש רב חשוב בדור הקודם כדור, וקראו לו הרב ראובן מרגליות. יש לו חידושים חשובים על השס, שנקרא מרגליות הים. והוא כתב ספר שנקרא המקרא והמסורה, של כל מיני אמירות של חז"ל שלא מסתדרות עם מה שאנחנו מכירים. לדוגמה, יש גמרא במסכת קידושין בדף למד שאומרת שהראשונים היו נקראים סופרים, כי אמרו וו דגחון אמצע אותיות של התורה. מכירים את זה? ולכן הוו שם גדולה. תבדקו, זה לא האמצע של התורה, זה בערך 5,000 אותיות לפני. כתוב וצריך אתה דרוש דרש, כתוב אמצע התורה בתיבות, זה לא אמצע התורה בתיבות. כתוב בזוהר שיש 60 ריבו 600,000 אותיות, יש חצי. ורבו רבו הפירושים, יש תשובה של פני יהושע, פני יהושע שם בקידוש שנוסק בזה, הרב מרגליות עוסק בזה, הוא כולם עסקו בזה. אז אמרת 60 ריבו, אבל לא משנה, יש 300, המון אותיות. הסופר סתם מתחיל כותב בראשית, צלצל לטלפון, מקבל צו 8, נוסע לרפיח. מה כתוב עכשיו על הקלף? בראשית. זה ספר תורה?
לא.
אז מה כן? אם הוא כתב בראשית ברא, ספר תורה? בראשית ברא אלוקים. יכלנו להמשיך קראת. אומרת הגמרא, ברור לגמרא שהמינימום של ספר תורה זה 85 אותיות. 85 אותיות. פי-ה. פי-ה אותיות, איך נראה למה?
ברגע שעוד אחת חסרה, זה ספר תורה פסול.
נכון. אבל אנחנו לא שואלים מתי הוא פסול. אנחנו שואלים מתי יש לו דין של ספר תורה, שזה מותר להציל מהדלקה בשבת. זאת אומרת, ברור לגמרא שאם כתוב רק בראשית, תשאיר את זה בשריפה. אם כתוב שם 85 אותיות, והגמרא כותבת בתנאי שאין את שמו של הקדוש ברוך הוא, אם יש בראשית ברא אלוקים, זהו, קדוש. אבל קחו את פרשיות בלי שם הקדוש ברוך הוא, 85 אותיות. שואלת הגמרא, מאיפה? מאיפה החלטת 85 זה המינימום? אומרת הגמרא, כי הספר הכי קטן בתורה זה שני הפסוקים הללו, ויהי בנשוא אהרון ובנוחו יאמר. תספרו בזמנכם הפנוי, אבל אני מציע לכם, תסמכו על חז"ל, יש בשני הפסוקים האלה יחד 85 אותיות. זאת אומרת שבאמצע פרשת בעלותך יש ספר בפני עצמו. כמה פסוקים יש בספר הזה? שניים, 85 אותיות ושני פסוקים. מה?
תפילין
יש להם דין של תפילין, יש בהם את שמו של הקדוש ברוך הוא, וגם תפילין יש להם קדושה משלם. אגב, תפילין של ראש שונה מתפילין של יד בחינת קדושה. אסור לשנות רצועות של יד לרצועות של ראש, הפוך. יש שם דרגות, אבל יש להם דין של קדושת תפילין. והגמרא כותבת, מביאה ברייתא, שוואי בן סוא אהרון ומשה, פרשה זו עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ומלמטה. מה זה הסימניות האלה? אז כולם אומרים נונים, וזה מה שיש בספרי התורה שלנו. זה לא כזה פשוט, זה לא כזה פשוט, וזה צריך לעשות סוגיה בהלכה. אבל אמרתי שיש את זה רק עוד פעם בספר תהילים. אני תסתכלו בהזדמנות ברש"י האחרון בפרשת נוח. קוראים פרשת נוח, בראשית נוח. הפסוק האחרון בפרשת נוח אומר, וימות תרח בחרן. כותב שם רש"י, למה נון דחרן הפוכה? בגלל שכך וכך. תסתכלו בספרי התורה שלנו, הנון רגילה. זאת אומרת, ספר התורה שהיה לרש"י, לפחות בפרשת נוח, הוא קצת שונה מספר התורה שלנו. קשיה. אתם יודעים שהרמב״ם כותב בהלכות ספר תורה שהוא מצא הבדלים גדולים בספרי התורה. מה הוא עשה? הוא שמח על ספר התורה הידוע שהגיע מירושלים. ככל הנראה הוא מתכוון לספר תורה שנקרא היום כתר ארם צובה, שכתב אותו בן אשר בטבריה. זה הספר שעליו סמכו כולם. גם לצערנו רובו נעלם במאה השנים האחרונות, לא יודעים איפה הוא. חלק גדול הגיע אלינו והוא נמצא במוזיאון ישראל בירושלים. אבל הרמב"ם סומך על, אגב, ספרי תורת תימנים יש לפחות 8 הבדלים, יש כאלה שטוענים יותר, מספרי התורה של אחרים. לדוגמה, פצוע דקה, לא יבוא כהן קרות שופחה וזה פצוע דקה. יש שכותבים בהי ויש שכותבים באלף. פוטיפרה בתורה זה כתוב פוטיפר, ואצל התימנים, אם אני זוכר נכון, זה שתי מילים, פוטי פרה. ויהיו ויהיה, 8 הבדלים. מה עושים עם הסמכים של התימנים? מה אתם אומרים?
מסכים
לכם ישראל. כותב הזבחי צדק, שמעתם על הזבחי צדק? הרב עבדאללה סומך, רבו של הבן איש חי, כותב הזבחי צדק, אסור לקרוא בספרי תורה של תימנים. כותב הרב עובדיה הדיה, שמעתם עליו? דיין בירושלים לפני 50 שנה, שוט, שאלות ותשובות ישכיל עבדי, אסור לקרוא בספרי תורה של תימנים. ועוד הרשימה ארוכה. הרב עובדיה בריחה בדעת מתיר לקרוא בספרי תורה של תימנים. ולכן כך נוהגים, כן? תורידו חס ושלום, כולנו פה באותה, אבל יש הבדלים. ולכן זה לא כזה פשוט שהנונים הם הפוכים. זה לא כזה פשוט, כי רש"י פה כותב מה זה סימניות? למעלה ולמטה, בתחילה ובסוף. הוא לא כותב מה, אבל מקובל בדרך כלל שזה שני נונים הפוכים. יש ספר חשוב שנקרא מנחת שי. מכירים מנחת שי? מנחת שי נכתב לפני 400 שנה על ידי הרב שלמה ידידיה נורצי, ולכן קוראים לזה שי, שלמה ידידיה. וזה הספר שהיום כולם סומכים עליו בנוסח של התורה, בנוסח של התורה. והוא כותב בסימנים הללו טעו המדפיסים טעויות שונות. יש מי שהפך את הנון של ואי בנסוע ונון של מתעוננים, לא עשה סימן אחר. טעות זה מפורסם. יש כאלה זוכר, יש כאלה. המהרשל כותב, מי הרשה לכם להוסיף נונים? זה פסול. והוא מביא 12 שיטות איך עושים את הנונים האלה. אז הנודע ביהודה מיישב, בואו נגיד שני נונים, בסדר? כי נגיד לו ספר בפני עצמו. זאת אומרת, בפרשת השבוע הקרובה, בעזרת השם, קהילת קודש, שיבת שדרות, בכמה ספרים תקראו? תעשו חשבון מהר? כמה ספרים?
שלוש.
כמה חומשים?
שלוש.
שלושה. למה שלושה? עד ויהי בנשוא אהרון, זה הספר הראשון במדבר. שני הפסוקים, ספר שני. ומי שני הפסוקים? ספר שלישי. תיאורטית, השבת היינו צריכים להגיד פעמיים, חזק, חזק ונתחזק. כי נסיים שני ספרים, נכון? השבת נקרא משלושה חומשים שונים. אגב, החתם סופר שואל, מיד אחרי שני הפסוקים האלה מתחיל הספר החדש, נכון? ויהי העם כמתעוננים רע. שואל, לא מתחילים ספר בדברים רעים. אז שערי תירוצים לא ננעלו. נכון, יכול להיות, יכול להיות שזה אחד הסברים. נכון מאוד, נכון מאוד. אז יש לנו פה ספר בפני עצמו. נחלקים רשב"ג ורבי, למה? למה ספר בפני עצמו? אגב, יוצא שכמה חומשים יש לנו? שבעה. אומרת הגמרא, וזה מופיע במדרש רבה, חצבה עמודיה שבעה, אלו שבעה ספרי תורה. מה שלא מסתדר עם המילה חומש, שבא מהמילה חמש. אז יש מחלוקת, אז למה שמו לנו פה ספר מיוחד? מה מיוחד בשני הפסוקים הללו? אז רבי אומר שהם לא נמצאים במקום הנכון, הם אמורים להיות בפרשה אחרת. אז למה שמו אותה פה? כדי להפסיק בין פורענות לפורענות. עכשיו פה יש קושייה גדולה. זאת אומרת, בואו נפשט רגע מה חז"ל אומרים, מה ההלכה אומרת. ספר במדבר, ספר לא קל. אמרנו, מתחילים לנסוע מהר סיני, חמושים באנרגיות של מתן תורה, בדיוק כמו אנחנו עכשיו, נכון? איך אומרים החבר'ה? אנחנו בהיי, למדנו כל הלילה, שמענו שיעורים, 49 יום התקדמנו, עלינו סי זמן קאי, הכל טוב. שימו לב מה קורה עכשיו. מתעוננים, מרגלים, קברות התאווה, תבערה, קורח, מעפילים. מה זה? מה זה הרשימה הזאת? מה זה הרשימה הזאת? בערבית אומרים חוף אללה ואבדאללה. מה זה הדבר הזה? איזה רשימה מפחידה. זה מה שהבאתם איתכם מהר סיני? זה התוצר? אומרת הגמרא, שמו לנו פה שני פסוקים כדי להפסיק בין פורענות. צריך לנשום, הקריאה קשה מדי, צריך לנשום. אבל למה זה קשה? וזה תוספות במקום עוסק ועוד ראשונים, כי על פניו היו צריכים לשים את שני הפסוקים האלה בהמשך הפרשות, בין איפשהו קורח למרגלים, שים את זה שם, כי כתוב להפסיק בין פורענות.
לא, אבל אם תעביר את זה לפרש אחר, עדיין זה יהיה ספר.
אתה צודק, אבל כתוב בין פורענות לפורענות. לפני שני הפסוקים האלה אין פורענות. הרי אתה רוצה להפסיק בין פורענות, לשים את זה בין שתי פורענויות. מה כתוב לפני זה? ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים. איזה פורענות יש פה? עונה תוספות בשם המדרש, יסוד חשוב. כמה הוא חשוב לנו אחרי שאנחנו יוצאים מחג השבועות, חג מתן תורה. אתם זוכרים, דיברנו על הכלי יקר ששואל, למה לא כתוב בתורה ששבועות זה מתן תורה? כי כל השנה זה מתן תורה, זה לא מצומצם ביום. אומר תוספות בשם המדרש, שימו לב ללשון של התורה. התורה כותבת ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים. זה לא כתוב בשום מקום אחר. אוטוטו, זוכרים פרסת מסעי? ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. לא כתוב כמה זמן לוקח. עכשיו, מה זה משנה לי כמה ימים זה לוקח? אומר המדרש, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים. לאנשים בכושר טוב, כושר סביר, זה לוקח שלושה ימים. כמה זה לקח להם?
יום אחד.
יום אחד. אומר המדרש, כתינוק הבורח מבית ספר. הוא כבר לא מסוגל לחכות לבין הזמנים. תינוק הבורח מבית ספר. אומר המהרשה, הוא מחדד את תשומת ליבנו לנקודה נוספת. הוא אומר, כתוב, ויסעו מהר השם. לא מצינו שנקרא הר השם, רק המקום ברוך הוא שנתקדש לעולם. איפה זה? הר השם? הר המוריה. אומר המהרשה, כשהתורה רוצה להתכוון להר סיני, היא קוראת לו או חורב, או הר האלוקים, או הר סיני. אומר המהרשה, באה התורה ואומרת, תדעו לכם, זה הם לא בורחים מהר סיני. הם בורחים מבית המקדש. הם אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו נשאר פה בהר סיני עוד יום, לא יהיה לנו תרייג מצוות, יהיה לנו תרייג מצוות. בוא נברח מפה. הדתיים האלה משגעים אותנו. זה אסור, וזה אסור, וזה אסור, וזה אסור. זוכרים כמו הרבנו ניסים גאון? יאללה, שיגמר כבר השיעור. ונלך להסתכל בטלפון. כמו ילדים, כתינוק, הבורח מבית ספר. וזה בדיוק מה שיש לנו בחג השבועות. 6 ימים נוספים. אם אנחנו מסיימים את חג השבועות, ואנחנו מסיימים את ספירת העומר, אנחנו מסיימים את זמן קיץ, ואומרים, נפלטת מפינו אנחת רווחה, אנחנו עדיין לא טובים. אם יש חתן שמגיע ולא אומרים תחנו ביום שני וכולנו צוהלים ושמחים, משהו קצת מעוות בתפיסה שלנו את התפילה. כולל עבדכם הנאמן, מודה ומתוודה. לא יודע למה יש איזה חדווה כזאת שיש חתן. או יש איזה, למה? יש ברית. איזה כיף, לא אומרים תחנו. יש אפילו בדיחה כזאת בחבר'ה, אצל כולם. תבוא ביום חמישי. למה אתה בא היום? מי עושה ברית ביום שלישי? ברית עושים ביום חמישי. נכון? יש פה איזה משהו בפסוק הזה שאומר, ויסעו מהר השם דרך 3 ימים, כתינוק הבורח מבית ספר. אנחנו לפעמים עדיין במצב אמוני לא מספיק שלם. אנחנו צריכים לרצות לומר תחנו. אנחנו צריכים לרצות להמשיך ללמוד. כשמגיע בין הזמנים, אנחנו צריכים להיות שבוזים. בוא, מה נעשה? מה נעשה? שמודה ומתוודא. אני לא שם. זה קשה לכולנו. אבל אנחנו יודעים לאן לשאוף. ועכשיו אנחנו מבינים איך יכול להיות שבני ישראל חטאו כל ספר במדבר. מתעוננים, כברות התאווה, מעפילים, תבערה, קורח, מה שאתם רוצים. מרגלים. יש בעיה נפשית עדיין. אנחנו עדיין לא מחוברים לגמרי. יש עדיין מה לשאוף. וברוך השם, איך אמרו החסידים, מי שאומר על עצמו שהוא צדיק גמור, הוא גמור. אבל יש להם מה לשאוף. זה לא כדי להכניס בליבנו עכשיו בעשה, הפוך. יש לאן לשאוף, יש לאן להתקדם, יש מה לעבוד. ברוך השם. ולכן היסוד הזה הוא גם מחג השבועות וגם מפרשת השבוע, שניהם יחדיו. שאלות, הערות, קושיות, תודה.